יום אחד. יום שלישי, נר שני של חנוכה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם עניין הדיומי של חנוכה כמובן. דברים של הרב הגאון רבי ישראל חוסיד שליט"א, הוא מבאי ביתו של מרן הגריש אליישיב זצ"ל, שמספר על הפעם הראשונה והאחרונה שהרבו של הדליק נרות בחנוכיה של כסף. בשיחה ליתד נאמן הוא מספר שלקראת חנוכה תשע"א זה היה, הוא ניגש אליו למרן הגריש אליישיב זצ"ל, והוא הציע לו להדליק בחנוכיה של כסף. הוא דחה את זה, הוא אמר שהחנוכיה שלו מהודרת ומצוינת. אז הוא הזכיר לו, מספר הרב חוסיד, את הדברים של רבי יצחק, זה סגי נאור, הבן של הרייבד, שהוא מביא רשימה של תדבב כלים שרואים להדליק בהם נר חנוכה. כן, רשימה של החומר שמנה עשוי החנוכיה. הוא אומר, וכל הקודם, קודם מהם הוא משובח, והוא מונה שם במקום ראשון זהב, במקום השני כסף. אמר לו הרב אליישיב, נו, הדברים ידועים. אז הוא אומר, הרב חוסיד, אז טיפנאי והבחין הספירי וללמד אני צורך. ושאלתי אותו עוד פעם, אז למה הרב לא רוצה להדליק בשביל כסף? אז בתגובה, הוא הסתובב לכיוון הנכד. הוא אמר, הוא לא יודע. הוא אמר, כבר גנבו לי כאן את החנוכיה, אתה רוצה שיגנבו לי את החנוכיה של כסף? הסתבר שהחנוכיה של מורן הייתה יקרה, גם אם לא הייתה עשויה מכסף. מה הייתי שואל לפני כ-10 שנים שהוא יצא באחד מעילות החנוכה עם סור שיעור, ואחרי 5 דקות מגלה שהחנוכיה נגנבה, היא נקרה מהמקום יחד עם הבית החנוכיה. אז מה הרב חוסיד, כשהבנתי שמה שמעכב את החשש מגניבה, שמה שמעכב זה החשש מגניבה, אז הצעתי שנמגן את החנוכיה קרוב, או שנעמיד שם איזו שמירה, אבל גם אז הוא עדיין נתן את הסכומה שלו. הוא אומר הרב חוסיד שאני הזדה את המונח פה בסירוב הזה הרבה מאותו תבלין ייחודי שהיה נסוך בנפשה הדינה של הרב אליושב שהתקשה ליהנות ממצלת עשר לדם או מהעזרה שלהם. אז בסופו של דבר הוא פתר אותי בדרך צחות ושאל אותי במה אתה מדליק. אז אמרתי לו של כסף. אז הוא הציע למנות את השליח עבורו על אותו חלק שלידו עד לא כשנעשה בשל כסף. נו, אז מתי זה הוא כן ידליק את השל כסף? בשנה האחרונה. אז הוא מספר שזה היה בשנה האחרונה לחייו של הרב אליושיב. הוא מספר שלקראת חנוכה כתב שיניין ב' הכין את עצמו מראש כדת וכדין, ושוב הציע את העניין של הדלקה בחנוכה של כסף, אבל הפעם כבר זה היה מגובה במייסים. הוא הניח מלוא על השולחן חנוכיה מכסף, והרבה שמתבונן בסתכל עליו, על החנוכיה, והנכד רב ארי אליושיב אומר, הרי הוא הביא את השמן לחנוכיה, אז הוא החליט להביא גם את הכלי לשמן. הרבה אליושיב הזכיר שוב פעם את העניין של הגניבה, הוא אמר שהבית של החנוכיה הקיים לא מתאים למידות של החנוכיה החדשה, שגם יקשה על המעבר במקום. אז הוא ביקש בכל זאת לשמוע את חוות דעתו של רב אריה, שבינתיים כבר עזב את החדר, הוא הביא דעתו לחיוב ולציע שאני אהיה זה שידאג לכל הסידורים הטכניים החדשים שקשורים לחנוכיה החדשה. ספר הרב חוסיד שהוא קיבל על עצמו את המשימה בשמחה, ומורון זצ"ל נענה בסופו של דבר, הסכים להשתמש בחנוכיה, אם כי הוא הדגיש שאחרי השימוש הוא לא רוצה להישאר ביילים של החנוכיה, שאת הפרט הזה אומר הרב חוסיד שמעתי אחרי זה מהנכד רב ישראל אליושיב. טוב, איתמנו חנוכיה מכסף שדעתים לבית החנוכיה הקודם, אבל לא צריכים להתמודד עם הידור נוסף. הוא מסביר שבשנות המגורים הראשונות של הרב אליושיב בבית, הוא לא הדליק נרות לכיוון רחוב חנן, אבל שלא היו שם עוברים ושבים בכלל. תקופה מסוימת הוא הדליק בחלון שפנה לצד השני של הבית. אחרי זה היה תקופה שהוא הדליק במרפסת למעלה. הוא אומר שלא נשכח שאנחנו מדברים על שנים קדמוניות ברסלב הרשול עדיין לא היה. רחוב חנן עצמו היה ללא מוצא, כך שהמקום היה שומם לחלוטין. בשלב מסוים שהתרבו העוברים ושבים מרחוב חנן, אז הוא התחיל להדיג בפתח של החצר, אבל תמיד הקפיד שנר אחד מהחנוכיה יבלוט קצת החוצה מצורת הפתח לכיוון הסמטה. זה הפרסום מיני, זה יהיה לא רק אלה שצועדים ברחוב חנן עצמו, אלא גם אלה שעוברים משווים ברחבה למעלה, והנר שבולט החוצה היה בטפח שסמוך לפתח. הוא אומר שלה, הוא ממשיך ומוסיף של החנקיית כסף, היה גב מעודר שהסתיר את הנר הקיצוני, שכחורה הוא לא יכל להדר בזה את העניין הזה. אז הוא אומר שמה שעשינו חוץ מהלילה השני, שפרקו את הגב והרכיבו אותו קצת הצידה, כאשר הנר הקיצוני נראה היטב החוצה. ובשעה יהודה מצפה רב חוץ התגברו הרגשות בלבבות, לראות את גדול הדור על 101 שנותיו, מושיט את ידו התאורה, מדליק לראשונה בחייו, ולדאבון לב כל בית ישראל גם האחרונה בחייו, וחנוכיה הדורה מכסף טהור. הוא אומר, יותר מכסף זכינו לחוות שם הכיסופין, הידורי וחיבוב עם מצווה. ואנחנו ממשיכים שלים ודורשים בהלכות חנוכה. בכל שומת דמי חנוכה קוראים עלי לשולם. כדעת החסום ספר ייתכן שחובה של הקריאה היא בדאורייסה. כדעת הנציב בדרבונן. את הספר המדרוך הכתב שזה שמי במחלוקת ראשונים. כנוגע לנשים, אז מדבר המשתברו נראה שהן פטורות מקריאת העלל. ככה גם דעת הגון הפשום זה הנורבך והגרשוליו של דוצה. אבל לדעת החבסיור ואז בחמד, נשים חייבות בקריאת העלל, כך גם דעת הגון הרבוי של פיינשטיין. והגרש שבוזנר כתב שיש מקום לחייב אותם. על קריאת העלל לא דילוגים בכל שמונת הימים, בשונה מפסח שהעלל נאמר בשלמות רק ביום הראשון, ביתר הימים הוא נאמר בדילוגים. חליטמר כתב אבי סויסף בשם שבו להעלה כשלושה טעמים. אחד, שבכל יום שמונת הימים נחשב כנס נוסף, שראוי להגיד עליו על בפני עצמו. השני, שלימין אגב אדר מין המאדרין, שזה המנהג שלנו כיום, אז חלוקים הימים במספר הנרות. ובכך דומה, חנוכה לחג הסוכות שעוברים בו על השולם בכל הימים, בגלל שמספרי קורבנותיהם שונה, שהמספר של הקורבנות שונה אחד מהשני. והשלישי, שבחנוכה חומת ירושלים בימי, שבחנוכת חומת ירושלים בימי עזרא הסופר, אז אמרו הלל בעת הקרבת הקורבנות, ויש להניח שבדומה לכך, אז אמר כל אחד מהניסים הלל השולם בזמן הקרבת הקורבנות בחנוכת המזבח. וכיוון שבכל יום ימי החנוכה אנחנו קוראים בתורה את פרטי הקורבנות של אחד מהניסים, אז ימי אלה אנחנו אומרים הלל שלם מעין האמירה שהייתה על ידי הנוסע. ואנחנו ממשיכים עניין את דיומה של חנוכה. יש פה כתבה מרתקת על מנהגי הסביבון בחנוכה. מאמר דברים שנכתבו במבשר קהילות לפני שנתיים. בשם מאמר שכתב הרב יוסף מאיר רס. אומר, מסובבים אותו, מסובבים, הסוד נותר חתום, הסוד הכמוס נותר חתום. אין ספור חוויות ייחודיות וזיכרונות, הנוגעים תמונים במשחק הסביבון שמהווה אחד הסמנים הבולטים של ימי חנוכה. כל אחד מאיתנו משחק בהתרגשות רבה עם ילדיו, עם הסביבון, שהוא כל פעם מחדש מסתקרנים, לדעת ולראות איך יפול דבר, איזה לא תנצח. ולא ספק מדובר במשחק מעניין ומאתגר, מה העניין של הסביבון? ומדוע משחקים בו דווקא בחנוכה? מתי הומצא משחק הסביבון? איך הוא קנה כזאת מחלה בקרב שבטי ישראל בכל מקומות השבטיהם? אז הוא אומר ככה, קודם כל משחק הסביבון בשפת היידיש דרייגי, מנהג עתיק ותיק ועתיק יומין. ככל הנראה, כבר לפני 200 שנה התקבל לכל תפוצות ישראל. השור של המנהג מגיע עוד לתקופת בית המקדש השני במאה ה-80, שככה עשו בתינו בימים הם בזמן הזה, שהאיבונים גזרו להשכיח אותו ירוסך ולא לעסוק בתורה, אז היו מתייספים ללמוד תורה, והיו משחקים בסביבון להראות לאב שהם לא עוסקים בתורה. וכדי לפרסם את הנס שבזכות משחקי הסביבון יכלו ללמוד תורה, אז הם הניגו לשחק בו כל ימי חנוכה. למה יסו אומר, הסביבון לא מוזכר במקורות הקדומים של העם היהודי, ובשונה עם מנהגים אחרים, כמו משחק באגוזים, בפסח או תחפושת בפורים, מוזכרים כבר בדבר הראשונים הקדומים וגם הוא בשולחן אורך. על אף ניסיונות מחקר רבים, עד היום לא ידוע בבירור מתי בדיוק התחילו לשחק בסגנון בכל תפוצות ישראל. הוא אומר שעל פי הנראה מדובר במנהג חדש יחסית. ההוכחה לזה, אחד מהאורחות שהמשחק בסביבון בחנוכה לא מוזכר בכלל בכתבי חכמי ספרד, שגרו בחוץ לארץ, גם לא מצאנו שהם נהגים לשחק בו בקרב קהילות אחינו הספרדים יוצאי מדינות ליטא. רק בקרב חכמי אשכנז הם מאוחרים, ראשוני התלמידים של מרן הבעל שם טוב הקדוש. אנחנו מוצאים את משחק הסביבון שהיה נהוג במקובל אצלם בימי החנוכה, אחרי שהיה מקובל מאוד גם בין הגויים בתקופת קדם אלו. משום כך, יש חוקרים שנוטים לומר שהאגדה והמסורת שמקובלת שכבר בימי המכבים שיחקו בסביבון היא אפשרות שיכולה להיות, אבל קשה להעמיד אותה במבחן המציאות בבירור גמור. הוא ממשיך וכותב שהמשחק בסביבון זה משחק עתיק ימין שמוצאו במדינת הודו. שם סימל הסביבון את ארבע רוחות השמיים. בימי הביניים נדד המשחק לארצות אירופה המצוי ביותר בגרמניה. על ארבע הצדדים שלו הנהוג להגדיר ראשי תיבות של מילים בשפה הגרמנית. אות נון זה הנישט, זאת אומרת לא זכה, לא הפסיד. אות ג' זה גנץ, זכה בכל. אות א' זה הל, זכה בחצי. ואות ש' זה שטלין, זה הפסיד. האותיות האלה הפכו ברבות הימים למושג קדוש ורוחני, שזכו לעלות על שולחנם של גדולי ישראל והתייחסו אליהם בתחילו רוחים. סוגי סביבונים רבים וגוונים הללו עשויים בצורות וחומרים שונים, החל מעץ, עופרת יצוקה, כלה בנחושת וכסף. ילדי החדר בעיירות יהודיות, בעיקר מדינות אירופה, נהגו להכין לעצמם סביבונים בעזרת תבנית עץ שבתוכן צרו את הצורה המבוקשת ויצרו עופרת מותכת. החל מראש חודש כסלו התחילה עבודה גדולה במלאכה הקטחנית שהילדים היו עוברים בין בתי התושבים לקבל תרומות חומרי גלם שנדרשים להכנת הסביבונים לעבודת יד, להכנת הסביבונים. בימים הבאים אחרי הסיום הילדים היו מתאספים קבוצות בחצרות הבתים מכינים ביחד את הצורה של הסביבונים. אחד לקח פיקוד על התחת העופרת, השני על בניית תבנית העץ שיטתים. חלק היו על סיטוט גזרי העצים שנאספו בהכנתם לגילוף וחקיקת האותיות על ארבעת זדיהם. שבא ימי חנוכה, שבהם לא התקיימו סדרי לימוד כרגיל, היו נצפים המוני ילדי חמד בזורים בכל פינות ומחנות, משחקים ביחד את הסביבונים. מעשה ידיהם להתפאר, אשריים ועשה זה. לסביבון המסורתי יש צורה של קובייה, עם חוד מצד אחד, בצד השני יש מקל קצר. על ארבע הפעות הנותרות של הקובייה שנמצאות בין המקל לחוד, יש את האותיות נס נון ג' אי שין. כל עוד בצד אחד. בעולם כללי יש מספר סוגים של סביבונים שמשחקים, שמשמשים למשחקים שונים. אך הסביבון שהתקבל ביותר הוא זה שמופיע לרוב בשתי צורות. מרובע בעל בסיס מחודד ובראשו יתד שנועדה לחיזה, או ריבוע בעל יתד עליונה מתחתונה. המנהג המרתק של משחק הסביבון בימי החנוכה נפוץ בכל תפוצות אשכנז וקהילות הפסידים. הוא מוזכר בספרים רבים וחשובים. המקור הקדום ביותר שנמצא מהדורות האחרונים על גדולי ישראל לשחק בסביבון הוא על מרן הסטנצויפר, שהיה שומר בכל יום בימי החנוכה את הסביבון בכיס שלו, ולעיתים העם הוציא ומוסר את זה למקורבים כדי שיגלגלו אותו ושיתפסו מניסה. אך סטנצויפר העניק חשיבות מיוחדת לסביבון שם מונח על השולחן שלו כל ימי החנוכה. וכשמי שהיה נכנס, העם סוחב אותו ביחד, והוא לוקח את הסביבון לבייזדין, וזה עבר בירושה לזרוע אחריו, וכיום זה מצוי אותו סביבון אצל רב שמחה בונים סויפר, רב קהילת פרשבורג בשכונת גבעת שאול בירושלים. בחוץ לארץ מטביעים את האותיות נון ג' אי שין, נס גדול היה שם, כאן בארץ אומרים פי, נס גדול היה פה. בחצרות קודש רבות הקבילו דווקא על אותיות נון ג' אי שין גם בארץ הקודש. שלכל חצר יש סיבה מיוחדת שמקובלת עליה. אצל הרב קודש הברכס מוישה מלילוב, רק כמה פעמים שהיו רשומים עליו, כי שהביאו סימן שכתוב פה נס גדול היה פה, והוא ביקש שט, והוא כתב היה שם דווקא, שהוא אמר שנס גדול יהיה פה בעזרת השם. ואחד מנהלות חנוכה, כשביקש הרב הקודש מהרה מבל, הקם את המנהג במשרק בסיבון, כמנהגו הקבוע, אז הוא אמר להם שם שיחבא סיבון שכתוב נס גדול היה שם. והמשמש התקשה למצוא את זה. רק אחרי חיפוש ארוך הוא מייגע ומצא, הביא את זה לרבה. מאוחר יותר, כשהוא נכנס לחדר של הבא זרוב, והגבה הציג אותו כסיבון, כמה כדי שהוא נדיר, אז הרבה אמר לך בעזבות, היום שיחקתי בדרייבי שלך, תדע לך שאני צריך, הוא כותב, שאם סבים למטה, מצויים גם למעלה. אחרי זה הוא הוסיף שאין שום מקום לשנות את האותיות, וגם כאן צריך לרשום שין. סדר מנהג המשחק, הסביבון נהוג בתקילת ישראל נקבע על פי האותיות שחזקות על הסביבון, נון ג' אישין, שזה נס גדול האשם. בקהילת ישראל נתנו באותיות אלה גם ראשיתי וסלימילים נוספות ביידיש, שקפים בשנותן כך, מרוויחים ומפסידים. כמו שאמרנו, שאם זה עוד ג' זה גנץ, מקבל את הכל. אנחנו עושים באיזה משחק על איזה משהו, על קערה של אגוזים וכדומה. אם היה עולה אלה זה אל, זה חצי, נון, נישט. ושין זה שטל, לשים. שאתה צריך לשים בקערה אגוז או מטבע מעצמו. אז לאור האמור הייתה התייחסות רבה בהיכלם של צדיק עם מאות ג' שחקו על סיבון. האמר ספר אומר לא יעם סביבות הסיבון רק בזה זכנו כבר בעם סביב כמה פעמים עד שזה נפל על ג' גם האדמור מצאן שליטה שנוהג לשחק בסיבון עם נכדה בעלות עיני חנוכה אחרי אמרת הפלפול הקפיץ שהסיבון יפול דווקא לאות ג' שזה מסמל זכייה בניצחון ולעיתים הוא אומר להם לחצבה ולסבב עד שיפלו על האות ג' למרות שבקרב גדולי הדור הליטאים לא ראינו ולא שמענו ששיחקו בסביבון. חיים קניבסקי שליטה מועיד שבבית שלהם שיחקו בסביבון חנוכה, אבל האבא, הסטייטלר, לא הושב לשחק בזה שבת, כי זה אומר למה שחומם כאן. הוא אמר שאצלם נהגו שרק הילדים משחקים ולא המבוגרים. יש תיאור אותנטי, מרגש, ומלבב מהחיים היהודיים בימי חנוכה שפיתחו בעיירה מיר. נוצאים את זה ברשימה של אחד התושבים, להתפרסם בפרק מיר של פעם. ודברים מאוד, הדברים שם כתובים בנוסטלגיה מרוממת, אז נצטט הלשון במדויק, כותב הרב אס במאמר שלו. התיאור נפתח בטקס הכנת הסביבונים. את חושת היחידי בעיירה מיר היה של כותב ספרי התורה, שהיה הציג את הסביבונים, מופרת וכנית לרחת שהייתה סיועם בסלון. בפנים, בתוך שתי חתיכות העץ, היו חרבותות נון, ג' אי בשין. נס גדול היה שם. אחרי זה היה הציג בתבנית מבעד לחור קטן או במשפחת העופרת החמה. וככה התקבל סביבון מעופרת בעל ארבע כנפיים, או מתבנית אחרת, סביבון הגלגל וזה גלגל. סופר היה אומר שהוא מקרב את צעדי המשיח. כי נון, ג' אי שין בגימטריה 358 כמו משיח. וכאן הוא מתאר בעסיסיות, את המגוון הססגוני של הסביבונים שנערמו בבית המלאכה במיר, בעיירה מיר. הוא כותב, היו לו שני סוגי סביבונים, חסידיים, כאלה שקופצים ורוקדים כברכיו של חסידים, מסנגדים, כאלה שיצבים בשקט, כמו מסנגד שמתפלל 18 בלחץ. הוא היה אומר שכל החיים משולים מסביבון, מסתובבים, עד שנופלים, אחד קודם והשני אחריו. הסביבונים שלו הגיעו לערים, לעיירות. כותב שילדי עיירות היו משחקים, מפרשים את האותיות בדרכם. נון זה ניש, גימל זה גנץ. אי זה הלב, ושין זה שטלצו, צריך לשים. ככה שחקו. הוא ממשיך עם, שיש גם חינוך ומוסר בסיבון, שיש רמזים רבים במשחק הזה, שהוא קם ונופל. נופל וקם, כמו החשמונים במלחמה של מלך דייבון, עם שילה אמרו נואש, כשהם רואו את צבא יובו נענק ועצום, אלא חגרו כגיבור אחד עציהם, ולחמו בעוז ותעצמות נגד כל הסיכויים וניצחו. אז סיבון מסמל, לא להתייש ברגעים הקשים והאפלים ביותר, גם כשנראה שאין כבר כל תקווה, אלא לעשות עוד סיבוב אחד והכל ישתנה לטובה. בנוסף לכך, מי שמשחק בסיבון מחזק את האמונה בבורא עולם, כמו שבמשחק, על זה אין אחד שיכול לנבא מראש איך יפול דבר. אם על עוד ג' הרומדת להצלחה, או על עוד שין הרומדת להפסד, כך גם כל מהלך ימי חייו של האדם, שום דבר לא ברור מראש וכלום לא נמצא בידיו. כאשר גם חוכמה גדולה לא תועיל במצב הזה. צריך רק לסובב סיבוב קטן כדי לעשות פעולה כלשהי. והשאר נגמר ונעשה בידי שמיים. הוא צריך רק לשבת ולצפות, לראות איך מאשים יצא הדבר. הרבי מויז'ניץ, דמשק אליעזר, הוא היה מהפעילים הגדולים בשדה החינוך, כולל בו נפלאות. כשהוא נשאל לסוד ההצלחה, זה אמר שמנהגם של ישראל לשחק עם מלך חנוכה בסיבון, שעליו חרוטות האותיות, נס גדול היה שם. הוא אמר שנראה שתקנו את המנהג הזה ופרסם את הנס. הוא שואל איזה פרסום נס שיש בזה. זיוון כל כך קטן ובראשי תיבות. הרי מהראוי שיתקינו לתלות שלטי ענק שיש להם את המילים האלה. אבל אומר, בא להורות לנו שעדיף זיוון קטנטן בראשי תיבות בלבד שיסתובב ויסתובב על פני שלט ענק ותפור שלא עושה כלום. פעם אחרת הוא הוסיף שמהזיוון עובדים מוסר השכל, שעומדים במקום אחד בלי לפעול, אין סייעתא דשמיא, ורק כשמסתובבים, השם עוזר שיצליחו. ואז הוא מתפלל, וחולל תלאות וניסים. והמאמר עוד ממשיך, ואנחנו נעבור לעניינים הבאים שלנו. יש פה שאלה, פשוט היומי, שאלה של הרב הגאון אלבליו, חיים בן חסי שלי, אתה מחבר הספר הקשור למייסו. סגוניות שתוגנו בסיר בשרי נקי, אם מותר לאכול אותם בארוחה חלבית. אז התשובה היא שסופגוניות פרווה שתוקנו בכזה סיר, זה תלוי אם הסיר בן יומו או לא, שאם הוא בן יומו, אסור לאכול למאכלי חלב, אבל מותר להגיש אותם בסיום הסעודה. לדעת בני ספרד מותר אפילו לכתחילה, לדעת השולחן ערוך, מדי נותן טעם, בר נותן טעם. ולדעת הרמ"א צריך להחמיר לכתחילה, אבל כשהסיר לא בן יומו, זאת אומרת שלא בושלו בו בשרי ב-25 האחרונות והוא נקי, יהיה מותר לאכול את הסופגניות בארוחה חלבית לכל הדעות ואפילו לכתחילה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים. עם הסיפור היומי. מהווה מהאחיר ראובן. ויען יוסף וספרו לאמור, כידוע בעיצומו של המאבק נגד גיוס בנות, אז הביא ראש הממשלה דאז, את רצונו להיפגש עם החזון איש. כששאל את החזון איש אם הוא מסכים לפגישה, אז הוא ענה שדלתו פתוחה לכולם, ומי שרוצה לבוא יכול לבוא. כמה ימים לפני הפגישה המיועדת, אז התחילו להגיע לחזון איש כמה וכמה אנשים משלנו, שמרתור המצווה, כדי לייעץ לך לדבר עם אותו ראש ממשלה. הם אמרו לחזון איש, שהוא מדבר בלשון דיפלומטית, צריך לדבר אותו באותו לשון. אז מי שראה אינו יודע לדבר דיפלומטי, שרצו לתת לו עצות, נכנס לסקן צלוני, חבר של סלמוני, עוד אחד ועוד אחד. תוך כדי נכנסה אישה אחת לחזון איש, היא אמרה לו, שמעתי שהראש הממשלה אמור להיות לו מחר. אז אני מבקשת, יש לי סקיוסק ברחוב רוטשילד בתל אביב, מס הכנסה עושים לצרות, אני מבקשת מהרב שיבקש מהראש הממשלה, שידאג שמס הכנסה ירדו מהקיוסק שלי. שסיימה את הדברים, החזון איש אמר, מכל האנשים שבאו לכאן, היא היחידה שדיברה לעניין. ויש לנו פה טעימה מליקרס שבס. יש פה סיפור נפלא כדאי לראות אותו בעלון כמובן. סיפור שקרה לפני 200 שנה על ילד שחוזר מהחדר ומספר שמחר מתחיל ללמוד גמורה, והוא מציע, אבל אין להם בבית, הם חושבים איפה להשיג כסף, כל אחד רוצה מהכסף שלו, מההורים. סיפור נפלא מאוד, אתם מוזמנים לקרוא אותו בגיליון לקראת שבת. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. מה ישבו דשבו? באילו מקרים היא מותרת? וגוי שבא מעצמו לנגן מסעודות מצווה בשבת, האם מותר לאפשר לו את זה? וכך בעלות נושאים עליהם נוכל לשמוע בשיעור בשלוחה אחד. בואו נעד גם אנחנו תנאי הדפיים בהלוכה, אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת אסורה מדרבונן, כי יתר איסורי שבת דרבונן. והאיסור הזה מכונה בשם שבוס, ואמירה לגוי לעשות איסור דרבונן מכונה שבוס דשבוס. אמירה הזאת התירו חכמים במקרים שונים, וביניהם התירו את זה לצורך מצווה. ויש מה הראשונים שסבר שלצורך מצווה מותרת אמירה לגוי גם במלאכה דאורייתא, אבל אין להקל כדי הזה. גוי, אסור לבקש מגוי לנגן לשבת ביום טוב, וגם לא לצורך שמחה של מצווה, כמו סעודה שבע ברכות, ברית מילה, הקופס, שמחה סבב וכו'. אבל אם הוא בא לנגן מעצמו, אין איסור בזה. אם כבר בעבר נהגו להקל ולומר לגוי לנגן, אם כי שבעבר כן נהגו להקל להגיד לו, או אפילו לתקן כלי נגינה, אחד בחופה שנערכה בליל שבת, כבר פשט המנהג בכל ישראל לעשור. לפני כ-200 שנה היו מרשי ברית שהנהיגו לנגן מבית הכנסת בכלי שיר ושם תפילה, וגדולי האחרונים העריכו בתשובותיהם לאסור את זה. ובין שאר הדברים כתבו שהנגינה משיחה תודה מהכוונה בתפילה, וכן שיש איסור בדבר משום הגזרה שלא נגן בכלי שיר אחרי החורבן. וכל שכן בכלים שהגוי משתמשים בהם לשורר בבתי תפלתיו, שבוודאי אסור לנגן בהם. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. כמו למדנו, שמעת קול בדרך שיר, דיינו בצורה של נעימה מסוימת או בקצב מסוים, כגון כיפוף מעצבות על גבי שולחן, לפי קצב, אסורה בשבת גם שלא באמצעות כלי נגינה. שמעת קול באמצעות כלי מיועד לכך אסורה אף שלא בדרך שיר, אבל שמעת קול באמצעות הפה, כגון שריקה, זה מותר גם לדרך שיר. יש עשרים לשחק בצעצועי ילדים שמשמיעים קול בשעת המשחק, וגם אם הוא לא בדרך שיר או בקצב מסוים, משום שהם מיועדים להשמעת קול, ויש מתירים. וכדרכנו נפליג בימים אחורה, במסור במה שלמדנו על חיתוך פירות וירקות לחתיכות קטנים, דק דק, חתיכות קטנות, דק דק, בלשון הפוסקים זה אסור משום מלאכת טויכם. וגם את פרי הירק שאפשר לאכול אותם בשלמות בלי חיתוך קטנים לפפון. ויש אומרים שבסמוך לאכילה מותר לחתוך בכזה אופן, בגלל שבכזה אופן החיתוך מוגדר כדרך אכילה ולא כבחינה, למרות שנעשה באמצעות פסקים. ורבים מהפסקים חולקים על היתר הזה, ולכן לא יכול למעשה, לא חותכים חתיכות קטנות גם סמוך לסעודה. חיתוך בגלל שמיועד לזה, זה אסור לכל הדעות, או בגלל תוכן, כי באופן הזה הוא לא מוגדר כדרך אכילה, או מצד איסור דרבונן של עובדים בכל. דף רואים איתן מודב לי, האם בית שען עם ארץ ישראל, ומדוע פרידה לבנה היא המסוכנת ביותר? וכיצד בקרה בפינחוס בניאר את הנער? לקח בעלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין בדף 2. ואנחנו ממשיכים, כי נמחוך מחוי בסלבובס, שעה בחינת פרק ה' אומר הרחב הסלבובס, לאחר כן ישיב לליבו, והסתפק בתועלת עברי גופו ואופני תקנתו בכל אחד מהם. הידיים לקחת ולתת, הרגליים ללכת, העיניים לראות. מה שיזרז אותו, אומר הרחב הסלבובס, להודות לברו ולשבחו עליהם. יש פה מאמר מפניני חמד, כלי תזמורת מתנגנים בנעימה שקטה, אך נעימה. משתלבים בשולחנות האורחים כל טוב. המחותנים מסתובבים נרגשים בין האורחים הרבים, מחליפים לחיצות ידיים חמות. עכשיו לראובן באחד השולחנות הצדדיים. הערב נחגג את חתונה של הבן הבכור של השכן בבניין ממול. בינתיים השולחנות ריקים, כבוד לא תתמלו. הוא לא מכיר אף אחד, אז הוא מוכן לשבת לשולחן לבד, בתקווה שעוד מעט יגנסו השכנים המכרים. ואז הוא מבחין את הדמות הצילית, אפופת עוד, שנכנסת לחתונה. הוא מאמץ את העיניים. אמנם הייתכן, ברגע זה ממש נכנס לעולם אחד מצדיקי הדור, רב משה יעקב רביקוב, שהיה מכונה לפי כל הסנדלר, איך הם זכו? פליאה של ראובן הופכת לתדהמה של ממש, שהוא פוסע על השולחן שלו, כופה על מקומו, לא יודע נפשו, מרגיש פעימות לב, הוא תשב לא פחות ולא יותר לידו. הוא לא יודע מה, הוא זכה לכזאת זכות. אבל הוא מיד מתעשת ומחליט שהיא כזאת הזדמנות אסור לו להחמיד. הוא הולך לנצל את הרגעים האלה לשמוע משהו מהצדיק. הוא אומר בבקשה כבוד הרב בכל רועה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאני יושב ליד כבוד הרב. אני אגיד לי הרב איזה וורט קצר. דבר תורה, חיזוק שאוכל לקחתי מלכם. הוא אומר תקופה לא קלה, לא עלינו סורת את הרב בית, אני זקוק למאמר. זה מאוד לדברי חיזוק מהרב. רב משיק מסתכל על המבט חודר, שותק, ואז יושב בקנייה עצומה. ומעין תוכחה, מה? דברי חיזוק אתה מבקש? הידעת שבערב בלודתי היה יהודי שהיה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי. אתה אצלך זה כלום? רובן היה מבולבל, ניסה לחלוטין, הסנדלר ידוע בהנבנותו המופלאה, שאין לה אח ורע. פשטותה הייתה לשם דבר, מידות הנאצלות, לבנוסה והרסה. אבל לפני שהוא הספיק לשאול, רבי ישי יעקב עוד פעם שור אומר על זה, בקול רם יותר. שומע אתה? בערת הולדתי היה יהודי, שהיה מוכן לשלם אלפי רובלים, רק כדי לראות אותי ואתה, לקלום לחשב הדבר בעיניך. ואז הוא שם על אבי הברקם, הביטו בעיניים הטובות המלאות, ים של תואר. בזכות ומסביר, כן, בעיר הולדתי היה יהודי עיוור, שם הוא מוכן לשלם אלפי רובלים. לראות אותי או כל אחד אחר. אבא אוכן מוכן להזיל מכספו הון כדי להשאיר את האור לעיניים. ואתה מתנת הראייה שלי ככה, בורא. לכלום מבעיניך, האם כבר הודית היום לבורא על המצלמה מופלאה? שראייה שמה, הרשאה תשאיר תודה לאבא שבשמיים יצאת ברקוד אל האוצר שברשותך. תדע לך, נמיך את הכל שלא כממתית כסוד. אתה רוצה לחיים, לחיות חיים אליהו אשר בשמחה, לזכור תמיד להודות להשם על המתנות הפשוטות, לכאורה, שהוא מעניק לך. על החיים, על הבריאות, על אין ספור טובות וחסדים. אחרי הדעה שכתוב, תחוש לי נוח, רגוע, שמח ומרושר. תוכל להתמודד טוב יותר עם מצוקות העתים. ואז הוא לוחץ. ידו בשמימות ומודה לו על הדברים. ולקראת סיום הדור נפלא החפצים בחיים, אתמול הזכרנו את דברי החפץ חיים בהגעה שאפשר שהוא הדין עם כוונתו וסיפורו כדי להפיג את דאגתו מליבו, אז היא כמו חווה לחיילת על אבא. הביאורים מוסוף ומביאים שיש מי שאוסיף שגם שאף שיש סברים שמהשיבודים שמוטלים על הבעל הוא להרגיע את אשתו מדאגותיה הדברים המציקים לה, ולא ידחל אם כן שיהיה אסור לו להציע בפניו. מכל מקום ברור שהשעבוד הזה לא מתיר לעבור לסור שנורא. וגם כשהוא לתועלת, קשה שיתקיימו כל התנאים. גם שתבדוק היטב שבאמת השני עשה לרע, וזה לא טעות שלה, בגלל שהיא נוגעת בדבר. לכן שהיא תכוון לתועלת בלבד, ולא בדרך התרעמות וכעס על המזיק, רק לעשות את הדאגה. וכן שאינה יכולה להסיר את דאגה בלי להזכיר את השם של המזיק, או לספר לאדם שהוא לא מכיר אותו. ולגבי השמיעה, מי שמספר להפיג דאגותו, על זה כותב ספר חסידים שמצווה לשמוע. ואם אפשר, יתקן ויחבבו אצל חברו. הוא מוסיף, שאם הנפגע מספר את זה גם לאחרים, כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, אז אין לשמוע לו, אלא לגור בו. כי להפיג את הדאגה, בדרך כלל מספיק לספר לאדם אחד. הוא מביא שמסב החסידים שמה שמותר לספר גם כשמועיל רק שוקח צר או כעס. אבל בחפץ חיים יש כזה שבער שדווקא, אנסיבוס חיים, שדווקא אם החבר חטא נגדו וליבו כבד, וקשה להחזיק את הצער בלב. אז אני חושב את תועלת, מחמת שמועיל לעתיד להסיר את הדאגה. כן, זה כתב גם הרב מונק בספרו מרפלו של זה. ולשים רבותי את חזקות יומית. היום זה היורצת של הרייבד. הרייבד בא לעסוגך. הדשר את שוב המובע, אמר הרייבד, הגדר הגדול והמופלא, המעולה והמופלא, שבעת מאכלו, ועודנו טועה, תאב לאכול, יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו, ואל יאכל כפי תאוותו. ודרך זה, זאת אומרת, שישר קצת בצלחת. ודרך זה, הדרך זו, ימנענו מחתו, ויזכירנו אהבת הבורא יותר מתענית אחד בשבוע. כי זה בכל יום תמיד. כל פעם שאוכל משהו, שותה משהו, יניח קצת מהתאווה לכבוד הבורא. נשתדל, בעודנו תאבי למאכל מסוים. נשאיר קצת כדי לעקוב את יצרנו, ונקיים בזה את תניס הרבית שהזכירו הפוסקים. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולנו משך יום נפלא, והרבה השפעות מהאור של חנוכה שישפיע עלינו בימים אלו ולשאר ימי השנה. הרבה הצלחה וכל טוב שלנו.